היום נדבר בנושא שהגמרא הביאה אותו לפחות בשלוש מקומות בדברי התנאים לגבי הליכה יחף על הקרקע. שהגמרא הזהירה מזה, ואנחנו צריכים לדעת לחקור נפקא מינה לנו. עכשיו קיץ, מצוי הרבה בקיץ, שחולצים בבית את הנעליים, והיום גם המחמירים מוצאים גם את הגרביים, ואוהבים ללכת ככה על הרצפות, בפרט אחרי ששתפו אותם והם נקיות. האם יש בזה איסור? כי הגמרא אומרת בשלוש מקומות שזה לא טוב. אז צריכים לדעת מה הסיבה, למה זה לא טוב, ובית, מה הדין? האם דווקא באדמה, קרקע, או אם זה קרקע מרוצפת, אין בעיה. ומה יהיה בקומה שנייה, למשל, האם יש יותר כולה, או רק על הקרקע אסור. וכן, מה עם שבת ויום טוב, יותר חמור, פחות חמור. וגם מצאנו שהפוסקים גם חלקו בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ. זה נפקא מינה לדעת, אם נדע מה הטעמים, נוכל לדעת, מתי כן ומתי לא ואיפה. אז אני אמרתי לכם שיש שלוש מקומות לפחות, והבאתי לכם אותם. האחד זה במסכת פסחים, קוף י' ב', תנו רבנן, שבעה דברים העושה ציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו. רבי עקיבא לפני מותו, היה לו בן רבי יהושע, יש אומרים שזה רבי יהושע בן קורחה. למה נקרא בקורחה? בן עזאי המציא את השם הזה. בן עזאי היה תלמיד של רבי עקיבא, והיה חריף מאוד. והוא אמר פעם, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה, זה רבי עקיבא, שעושה את כולם בעלי קרחות. זאת אומרת, נגד רבי עקיבא אף אחד לא יכול לעמוד. אז את בנו, הוא היה לו כמה בנים, לא עליכם נפטרו גם. אבל בנו זה שהיה תנא ידוע, רבי יהושע בן קורחה. אז רבי עקיבא מצווה אותו שבעה דברים, בואו נראה מה הם. אחד, אל תשב בגובה של העיר ותשנה. זאת אומרת, אתה יושב ללמד תורה או ללמוד תורה, אתה תשב באיזה מקום גבוה, תעשה רעש ותררם, כי התורה צריכה צניעות, וברכה יש בלימוד שאדם צנוע. ככה כותב רבי חיים פלאט, רבי חיים ולוז'ין, סליחה. רבי חיים פלאט שזכותו תגן עלינו, אבל הוא סגור בפינו, אז כן, רבי חיים ולוז'ין כותב, איזו עשיר השמח בהלכו, גם בלימוד תורה זה נאמר. ולא צריך האדם לפרסם, שלא ישלוט עין הרע בלימוד התורה שלו. אז אל תשב בגובה של עיר ותשנה, למה? כדי שלא יבוא לידי גאווה. שתיים, הוא אמר לו, אל תגור בעיר שיש בה תלמידי חכמים. מה, הגמרא שואלת, מה? אדרבה, אנחנו מחפשים עיר שיש בה תלמידי חכמים. אלא שתמיד יש ויכוחים, אז לפעמים מאבדים את הזמן בוויכוח. זה אוסר, זה מתיר, זה אוסר, זה אומר, הוא צודק, זה אומר לא נכון. ובא השנים, בזבזים לך את הזמן כמה חודשים, כן, לא, כן, לא. כמו עכשיו, כן התייצבות, לא התייצבות. כן לגנות, לא לגנות. עזוב אותך, שב לך באיזה פינה שקטה. דבר שלישי, אמר לו, אל תיכנס לביתך פתאום, אפילו לבית שלך. תקיש בדלת, תשמיע קולות, אחר כך תיכנס. וכל שכן, לבית חברך. דבר רביעי, ואל תמנע מנעלים מרגליך. כלומר, תיזהר, אף פעם אל תלך בלי נעליים. תמיד צריך שיהיה לך נעליים ברגליים, כן? שם שמים אותם, נכון? ברגליים. אחר כך הוא אומר לו, השכם ואכול, זאת אומרת, אוכל משהו יותר מוקדם בבוקר, בקיץ מפני החמה, תראו כמה זה מתאים להיום וגם למחר, לפי החזאי, אם הוא יתקיים עד מחר, בוא נראה. אז כדי להימנע ממכות חום, תאכל טוב בבוקר בקיץ, וכן בחורף מפני הצינה, חורף קר, אז אם אתה אוכל, הקור לא יפגע בך. דבר נוסף אמר לו, עשה שבתך חול, הלו, ואל תצטרך לבריות. כלומר, אל תלך לחפש נדבות בשביל לעשות שבת. מה שיש, יש לחם יבש, יש דג מלוח, ואפילו דג בלי מלח גם כן תאכל. ומשתדל עם אדם שהשעה משוחקת לו. זאת אומרת, אם ראית אדם שהוא מצליח וכוכב עולה, העסקים שלו פורחים, המעמד שלו מתחיל לעלות, תהיה חבר שלו. למה? אולי מחר מחרתיים תקבל ממנו איזה עזרה, איזה משהו. אנחנו עכשיו בנושא של הנעליים, אמרנו שמה העניין של הנעליים? כי יש עוד דף אחרי זה, הגמרא בפסחים קוף י' ג', יש שם תנו רבנן, שבעה מנודים לשמיים, אחד מהם מי שאין לו אישה, לא מתחתן, שתיים יש לו אישה ואין לו בנים, הוא לא עוסק בפריה ורבייה, כגון שהוא מונע את ההיריון. אחר כך הגמרא אומרת, גם מי שיש לו בנים ולא מגדל אותם לתלמוד תורה, שולח אותם לממד או שולח אותם לגימנסיה, ואני יודע איכן עוד. שלוש, אין לו תפילין בראשו, מזרועו, אין לו מזוזה בפתחו, אין לו ציצית בבגדו. כל אלה מנודים לשמיים, שמצילם. ואין לו, אמרנו, מזוזה בפתחו, ואין לו מנעלים לרגליו. אלה שבעה, שהולך בלי נעליים. למה? כי בזמן הגמרא היה אז, כמו עכשיו, חם, בפרט בבבל, שם חום אמים, היו הולכים בלי נעליים לפעמים, ויש כאלה שמבטרים על זה. אז הוא אומר, לא, זה מנודה לשמיים. זה סוגיה שנייה. סוגיה שלישית, יש לנו אותה מסכת שבת, קוף כפתת, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, אפילו את הקורות שהתקרה עומדת עליה, ויקח מנעלים לרגליו. זאת אומרת, בשביל נעליים, הכל. כי מי שהולך בלי נעליים, זה מצב גרוע מאוד. יש לנו אותו דבר מאמר בזוהר, פרשת ויתחנן, הזוהר הקדוש שם כותב, שהמעלה של ישראל, מעניין, זה מאוד דומה לסוגיה בשבת שהבאתי עכשיו, בשבעה מנודים לשמיים, הוא מונה את המעלה של עם ישראל במים שונים מהגויים, הוא מדבר על הגויים של אז שהיו, וזה לא חסר, גם היום הכפריים האלה שנמצאים סביבותינו, שלחו כפרה עלינו ועל כל ישראל וגם על החיילים ועל מי שאתה רוצה, כל יהודי ויהודי. אז אלה, אומר הזוהר שמה, שהם אין להם ברית מילה, לנו יש ברית מילה, זה אחד. שתיים, הוא אומר להם, אין ציצית, לנו יש ציצית בבגד. שלוש, אין להם תפילין בראש, לנו יש. אין להם, ארבע, אין להם תפילין ביד, בזרוע. חמש, הם הולכים בלי נעליים. זה חידוש רבי שמעון גילה לנו. ואנחנו הולכים עם נעליים, כך אומר רבי שמעון. ויש מעלה בנעליים. באמת, מה הזוהר נזקק לזה? כבר הגמרא אמרה את זה, ורבו של רבי שמעון הוא רבי עקיבא, כבר הזהיר. אלא יש פה סוד גדול, אנחנו צריכים לדעת, שאדם צריך להיזהר בכבוד המלבושים, וגם בכבוד מנעליו. המלבושים אסור שיהיו קרועים, לכן לא תלמדו מאלה שאומרים שטויות והבלים, ממציאים דברים שלא כהוגן, שיש כאלה הוא אומר משום סיגופים, הוא קורע את הבגדים שלו והולך עם בגד קרוע, והוא מילו צדיקים, אני אמרתי הוא מילז צדיקים, זה זל. ועוד ועוד, עד רבה, בגד קרוע זה סימן של שוטה, ככה אומרת הגמרא, שוטה שלא מצטרף למניין, זה שריר יורד על זקנו, ושבגדיו קרועים, ולן בבית הקברות, הולך בלילה לבית הקברות. אז זה לא טוב. למה? כי בבגד, כל בגד ובגד שאנחנו מתעטפים בו, יש לו אור מקיף שמקיף אותו. והאור מקיף הזה שומר עלינו, לא על הבגד, עלינו. למה? כמו שאתה והגוף, אנחנו והגוף שלנו מוגן על ידי הבגד, כי הבגד מגן מקור, הבגד מגן משמש, הבגד מגן גם מחום. זה ידוע, תראה אצל הבדואים בנגב, היום זה לא בדואים, זה מתחזים כבדואים. הבדואים האורגינליים בנגב, דווקא בקיץ הם מתעטפים בבגדי צמר. זה פלא גדול, הרי הצמר הוא מחמם. לא, הצמר הוא מבודד. ושם החום כבד יש, אז כדי לעשות בידוד, שמים צמר. וכן גם את האוהלים שלהם, שאומר שלמה, כאהולי קדר, קריות שלמה, הם עושים אותם משק העשוי מעיזים. כמו שהיה, להבדיל, במשכן, היו מכסים ושש ועיזים. זה עשוי מנוצה של עיזים, קולעים אותה, ועד היום יש כאלה בודדים שיש להם את זה. ואת זה הם מכסים. אז אם כן, אתה רואה את המעלה של המלבוש, ולמלבוש יש אור מקיף. והאור מקיף הזה מגן על האדם. ולכן אסור לבזות את המלבוש. זו אחת הסיבות שכך מובן במדרש, שאם אדם, אדם שלא רטובות, לא ינגבם בבגד. וקשה לשכחה. אז יגיד, טוב, יש לו צרות, צריך לשכוח אותם. יש לו עובר בבנק, הוא רוצה לשכוח. לא, זה לא זה, לא מה שאתה חושב. קשה לשכחה, הכוונה, חיצונים נדבקים בו, והם גורמים לו שכחה, ואחרי זה גם נזקים. וזה מתחייב בנפשו. ולכן צריך להיזהר לא לבזות את הבגדים. תראה מה קרה לדוד המלך, שבגלל שביזת הבגד של שאול, וחסו בבגדים ולא יחם לו. והבגד יש לו אור מקיף, וזו הסיבה שאסור ללבוש שני בגדים אחד בתוך השני. כלומר בחורף זה קורה, שלפעמים אדם פשט את המעיל, ואם המעיל יצא הסוודר שהיה בפנים, סרבולים של הסוודר היו מושחלים בפנים. אז הוא בא ללבוש, אומר יופי, מוכן, אסור. למה? כי לכל, כך כותב רבנו ארי, לכל בגד יש לו אור מקיף שלו. ברגע שלבשת את שתיהם יחד, בבת אחת, אז האור לא יכול להיכנס, לא נכנס, ובמקומו באים החיצונים ונכנסים. וכן, בגד שנפל בקרקע, תנער אותו, ואחר כך תלבש אותו. אפילו שלא יתלכלך. קרקע מרוצפת, מה זה מרוצפת? אתה נמצא כעת באבו דאבי, ששמה רצפות מזהב, שמה היא. באבו דאבי. אני אקח אותך לשם. מרצפות זהב. חלק. בכל זאת תנער, למה? חיצונים, בפרט באבו דאבי, נדבקו בבגד. אתה מנער, הם מסתלקים. אותו דבר מובא בהלכה לגבי תלית. יש מחמירים שלא מקפלים את התלית בשבת. כך נהג המהריל. אנחנו לא מקפידים בזה. מקפלים אותו לא על הכפל שהיה אתמול, וזהו, ושומרים אותו. למה שיתכמת? הוא מתכמת אחר כך. אז יש כאלה שבאים מוצאי שבת, דבר ראשון שהוא עושה, אחרי הבדלה, לוקח את התלית, מקפל אותה. אז כתוב פירוש בהלכה. שיפנה שיקפל אותה, ינער אותה שלוש פעמים ויקפלנה. וגם לא רק בגד, גם החולצה שלך, המכנסיים, שלמשל בלילה פשטת ולבשת כותונת לילה, ועכשיו אתה בבוקר והנה זה מושלח ברצפה, או שזה מונח בצורה עזובה, אל תבוא ותלבש, כי יש שם חיצונים. והחיצונים האלה הם מבלבלים את האדם, מטרידים אותו, גורמים לו דיכאונות, גורמים לו מחשבות זרות, מפריעים לו בעבודת השם, גורם שלא יצליח בכל מיני עניינים, לכן סדר וניקיון, תדעו, זה מספר אחד של הצלחה. גם של לימוד תורה. כמובן אומרת של לימוד תורה, אדם צריך ללמוד תורה בבית שהאוויר שם צלול. אין שם אבק ולכלוך. לא במקום כמו מרתף או מחסן, שיש שם כל מיני חפצים מושלכים באי סדר, זה גורם פיזור הנפש. ספרי המוסר העריכו בזה מאוד מאוד. אלא צריך שיהיה הכל מסודר ונקי. לא להגזים יותר מדי בניקיון ובסדר, אבל לפחות שיהיה סדר נורמלי שיוכל האדם לשבת, כמו שיש לו אורח נכבד, אז הוא דואג שהבית יהיה מסודר והמפה לא תהיה עקומה. ככה גם צריך האדם כשהוא נמצא, נשמה שלו יושבת ללמוד תורה, ומי יודע איזה צדיקים באים באותה שעה. הנה כעת הזכרנו רבי עקיבא, הזכרנו רבי יהושע בן קורחה, הזכרנו את גדולי ישראל, הם באים ונשמוע מה אנחנו אומרים. צריך לשבת בימה וביראה, צריך לשבת בכבוד. לכן, זה האדם ייזהר בכבוד המלבוש. עכשיו, איך זה קשור לנעליים? רבנו ארי כותב, מלבוש, איפה משה? התחבאת, מתי הגעת? מה, יצאת מתחת הבלטות? רגע, אני לא מבין, אני חלק כרטיסים. תביא, יש לך כרטיס שם? עומדים שם בכניסה, יש כרטיסים. היה, אני היה, יש, הוא יש לו שאלה לפניך, וגם הוא וגם לי. אני דיברתי קודם. איך זה קשור לנעליים? אז אומר רבנו ארי, שלבגד יש אור שמקיף אותו. מלבוש, מוסה. כמה הגימטריה של מלבוש? מם, למד, בית, וב, שין. 300. מה? 378. יפה, שתי נקודות. 378. שעח. יש 378 אורות שמאירים במלבוש, וזה יוצא גמטריה חשמל. המילה חשמל, לא על חברת החשמל אנחנו מדברים, אלה סתם סקפים. חשמל שיש בספר יחזקאל, ומתוכה כעין החשמל, מנוגה, לא סביב. יש אור ששמו חשמל. ולמה שמו חשמל? כמרה אומרת, עתים חשות, עתים ממללות. זה גמטריה 378. יש חשמל שעוטף את הבגד של האדם. והחשמל הזה שומר אותו ממזיקים. שימו לב. ולכן אסור שיהיה בגד קרוע, ולא יהיה מלוכלך, ולא מזוהם. וכן, עכשיו תבין מה עם הנעל, ולמטה הוא עוטף את הרגל גם מלמטה. ולמטה הוא עוטף את הרגל, זה יקרא נעל. אמנם בלשון חזל מנעל, אבל הוא נקרא פה נעל. כמה יוצא נעל גימטריה? 100. הכי קל, 150. עין למד, 100. ונון, 150. 150, יש לנו שם אקיה, במילוי ההין. א', כ', י', כ', מלא. א', למד, פ', 111. י', ו', ד', 20. כמה נהיה? היי, היי, עוד 10, אחר כך י' ו' ד' והי, היי. ביחד, בדיוק, יוצא 151. קנה, גמטריה מקווה, זה אותו שם, וזה מבטל הכעס. זה השם הזה, הוא מאיר בנעל של האדם. וזה הסוד שה... לא עליכם, היוון, שהיא צריכה היבמה להיות מותרת לכל אדם, וחלצה נעלו והרקה בפניו. חלצה נעלו, חליצת הנעל משחררת אותה, מוציאה אותה לחופשי. אז בזה כמה סודות בעניין של הנעליים. ולכן צריך ללכת עם נעל. עכשיו מובן למה הזוהר הקפיד בזה גם בנוסף לדברי הגמרא, כי רבי שמעון רצה, דברי התנאים, הוא היה לפני הגמרא, אבל רבי שמעון רצה להדגיש את הסודות שיש גם בנעל שאדם נועל. עכשיו שאלנו, השאלה הראשונה הייתה, מאיזה סיבה אסור ללכת בלי נעליים? ויש נפקה מינה. רש"י אומר, הסיבה היא משום ביזיון. שזה אדם שהולך בלי נעל, זה מסתכלים עליו, זה לא יפה, זה לא נעים. כמו אדם בלי בגד, עם גופייה או בלי גופייה, חצי ערום. אז זה גם הולך יחף. יש למשל פתגם אצל הערבים שרוצים לבזות מישהו כפרי, חיפי ושעפה אומר. זאת אומרת, הולך יחף וגלוי ראש, יענו, אין לו לא כבוד, לא תואר לו ולא הדר. אז הראשי אומר, משום ביזיון. המערסה אומר לו מטעם זה, מטעם צינה. כשהוא הולך יחף, אז הוא מתקרר. וידוע שכף הרגל היא מאוד מפתח גדול לבריאות של האדם. אז היא סופגת קור או עדים מהאדמה, ואז הגוף שלו מתקרר, הקיבה, המעיים, לפעמים גם המוח, לא עליכם, נכנס להקפאה. אז הוא לא שווה. אז לכן זה לא טוב. אז יבחי צדק, כתב טעם שלישי. משום סכנה, הוא מביא ראיות, כל אחד הביא ראיות את דבריו, דברי חז"ל. מה הסכנה? שלא ילך על קוצים, או יבוא נחש. עכשיו תיזהר, יש זרונה שהנחשים יצאו, תיזהר, דיר בלק. כל כמה שעות יש איזה צפע. מלא צפעים יש במדינה. אז זה הנחש יבוא, יקיש אותו, הוא יהיה בסכנה. לכן נשים נעליים וינצל מן הסכנה. העלייה רבה כותב שלכן אם בארצות המזרח, הוא מחלק בין ארצות המזרח לארצות המערב. אומר בארצות המזרח שם חם, היו הולכים יחפים, ידוע. אבל חוץ מאנשים נכבדים, אדונים, אבל בארצות המערב, אומר שם הקר, הולכים עם נעליים. האמת שיש לנו ראייה מהמדרש אצל מכירת יוסף. מכירת יוסף, מה הם עשו? הם חלצו לו את הנעליים ליוסף הצדיק. כי כשבאו למכור אותו, לא האמינו להם אלה שקונים. הם רצו אותו, אבל אמרו להם, אתם גנבתם אותו, מחר יבוא האדון שלו לעשה איתנו מלחמה. אמרו להם, לא, הוא בלי נעליים, והנה אנחנו עם נעליים. מה היה? אז היה מי שמעמד הגבוה, כחומר המדרש, כמו גבירים ועשירים, הולכים עם מנעלים. אבל מי שאדם פשוט, הולך בלי נעל. לכן הנביא צועק, כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם מכרו אותו ב-20 כסף וקנו 10 זוגות של נעליים. חלקו את זה ביניהם. אחד מהם נתנו לראובן, לא גילו לו שזה היה עבור זה, כי הם היו 9. אז הם נעלו נעליים. והאמת רבי נתן אבישי צועל, למה הם קנו נעליים? למה דווקא נעליים? שיקנו כובע, יקנו איזה עניבה, יקנו איזה, אני יודע, זקט, רק נעליים. אז הוא אומר שהם התחבטו והתלבטו. אמרו, איזה בגד שנקנה צריך לברך עליו שהחיינו. ואיך אנחנו נברך שהחיינו, מכרנו את אחינו. אז אנחנו נקנה נעל, והנעל לא מברכים שהיינו. למה לא מברכים שהיינו? פשט, בגלל שזה שימוש של ביזיון, אבל לא זה העיקר. בגלל שנעל נעשית מאור של חיה ובהמה, יש בזה צער בעלי חיים. שום צער בעלי חיים, איך אני אברך שהיינו וקיימנו, זה שמחה. מה, אני שמח שהורגים בעל חי? אני צריך את זה, מה אני אעשה? זה בלית ברירה, כן משהו אחר, זה מה שהשם ברא. אבל לא לברך שהיינו. אומר להם הנביא, אוי ואבוי, על הבעלי חיים אתם מרחמים, משה, מה כן? מה היה בחמין אתמול? שמו לך סודה שמה? אז הוא אומר, שמו לו שיבס, והוא עד עכשיו לא התאושש. אז הוא אומר, זה הנעניים האלה שהוא מכרו אותו. אז אומר להם, אתם רחמתם על הבעלי חיים, ועל אחיכם יוסף שהתחנן עליכם לא רחמתם. אז זה היה הטענה של הנביא, כך כותב רבי נתן אייבשיץ באהבת יונתן. אז נחזור לענייננו, יוצא יש לנו כמה טעמים, שלוש טעמים עיקריים. אחד משום ביזיון, משה אתה יכול לחזור עליהם אולי בבקשה? יפה, רש"י אמר ביזיון, אחריו בא גם הרשב"א מסכים איתו עם רש"י, מהרש"א כותב משום הצינה, הרב זבחי צדק כותב סכנה של נחשים וכו' וכו'. בא רבנו חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים, מביא את ההלכה הזאת וכותב משום, כמו שאמר, הוא מביא שלוש טעמים. טעם שלישי לא מוזכר, פלא פלאים. כותב טעם ראשון, שלא ידרוך על קוץ או זכוכית או כל דבר שהוא בסכנה, או נחש, ואז הנחש הכיס אותו. זה טעם אחד. טעם שני הוא אומר, הולך ברחוב, יש שם לכלוך, בפרט טורקיה מטונפת. אתה לא רואה רדואן, איך יצא כזה מחלור? הוא נולד בתוך טינופת של טורקיה, סטמבולי. אז הוא, השם המלוכלך, ילך יחף, ידרוך על לכלוך, ימאס, יכול גם כן לקבל מחלות. וגם איך ייכנס לבית הכנסת אחר כך? הלא אמר שלמה המלך בקהלת, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. זאת אומרת, והגמרא אומרת, שכשאדם הולך לבית הכנסת, יזהר שהנעליים שלו יהיו נקיות. ויש כאלה חסידים ואנשי מעשה, שהיה להם נעליים מיוחדות לבית הכנסת. ככה היו עושים. אז היו חולצים את הנעליים ההם, לוקחים נעלי בד, נעלי גומי, עוטפים אותם, שמים אותם בחיקם, ומוציאים מהחיקם, מהצד השני, את הנעליים היותר נקיות, שמיוחדות לזה. מורבי עליו השלום סיפר על הסבתא שלו, שככה הייתה נוהגת. הייתה צדקת, הייתה מגיעה לבית הכנסת, כי בגדד גם כן מטונפת, לא פחו, אולי כמו טורקיה, אולי קצת יותר טוב מטורקיה, אבל לא חסך להם שם לכלוך. אז הייתה אומרת, איך יכול להיות שאני אלך עם אותם נעליים בתוך בית הכנסת? שמה היו שמים נעליים מיוחדות ששמים אותם ברגל. אז זה כותב רבי חיים פלאצ'י. אז עד עכשיו כמה זה הבאנו? שניים. אבל הוא כותב טעם שלישי ותשמעו טוב. זה טעם מאוד חשוב, שכתוב בתורה, ארורה האדמה בעבורו, אני לא רוצה להגיד בעבוריך. מה היה? שהאדם הראשון חטא, ככה גמרא מסכת יומא מביאה, טל קללות התקללו שלושה. אדם, חווה, נחש והאדמה. האדם כלל 10 קללות, מסכן. כמה עבודה צריך לעבוד, בזיעת אפיך תאכל לחם, בסוף שובו אל האדמה, כי עפר הוא, ואל עפר ישוב. וחווה, הרבה עצב עונך ועירונך, בעצב תלדי בנים, ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. והנחש, וואי איזה קללות, והוא ישופך ראש, אתה צופנו עקב. הגמרא אומרת, תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, אפילו שקילל את הנחש, מה אמר לו? ועפר יאכל כל ימי חייו. אומר, אין אוכל בחינם כמו עפר. יופי לו לנחש, הוא לא צריך ללכת לעמוד בתור לפיצה, ולא בתור לפלאפל, ולא להיכנס לחנות דגים, לקנות דגים, אלא הוא יש לו מזנו מוכן לו, כי הכל טעם עפר. עולה לגג, אוכל עפר. יורד למרתף, אוכל עפר. הולך בדרך, אוכל עפר. איפה שהוא הולך, מוצא עפר. והעפר יאכל כל מחייו. וגם האדמה, קילל את האדמה, שמה? וקוץ ודרדר תצמיח לך, וחלתה את עשב השדה, ועד שיזרע אותה, וכמה מלאכות, יש 9 מלאכות באדמה, צריך להוציא את הקוצים, בהתחלה לנקש, אחר כך להרוש, לסכל מאבנים, אחר כך לזרוע, אחר כך לקצור, אחר כך לדוש, אחר כך לזרות ברוח, אחר כך לקלוף את החיטים, אחר כך לטחון, שם עם ברוגז הוא החליט לעזוב זה, אבל הוא יחזור עוד מעט. אז חיטים, אחרי זה תוכנים את החיטים, תחינה, החלישה, אחר כך אפייה. בסוף מלאכה עשירית משה, לאכול. פרט מסכן, מי שאין לו שיניים, צריך עם בעיה. הוא צריך גם ללעוס. אז אם כן, ולכן בברכת המוציא, אתה שומע אותי משה? יש 10 תיבות. ולכן כתב מרן השולחן ערוך, הרבה חושבים שזה חסידות. לא, מרן כתב. שכשאתה לוקח את הלחם, תחזיק אותו בקצוות 10 האצבעות. אפילו לחמנייה. אפילו פיתה, אפילו איזה חתיכת לחם שאתה רוצה לברך, שים את קצות האצבעות, 10 אצבעות, ואתה מכפר על חטא אדם הראשון. וניצול, הלו, 10 קללות, כשהוא אוחז ב10 אצבעותיו בלחם. אז ככה העניין, כמה זה חשוב. אז עכשיו האדמה מקוללת. כיוון שהאדמה מקוללת, אומר רבי חיים פלצי, הוא הולך יחף, אז הוא יונק מהכללה שבאדמה, מתחבר אליה, ולכן זה סכנה. וכך הביא גם בשם רבי אברהם בנו, שכתב, הוסיף גם רמז שתזכור, נעל, ראשי תיבות נעל, נחש, אפר, לחמו. זאת אומרת, הנחש אוכל אפר. זה נעל. לכן, וזה. הרב תורה לשמה, זה רבי יוסף חיים כותב, משום נקיות. שוב חזרנו לאותו עניין שכתב רבי חיים פלצ'י, שלא יהיה לכלוך, אז הוא כתב נקיות. והאמת, שהמקור בגמרא במסכת יומא, אמרתי לכם, דף עין ה, שם הגמרא אומרת שבחטא אדם הראשון, תל כללות התקללו 4. אדם, חווה, נחש והאדמה. לכן להינצל מהם, אז אנחנו נועלים נעליים. סליחה? מה הוא אומר? מה המפתחות? תכף אנחנו מגיעים לזה. אני שאלתי את זה בהתחלה. אתה חוזר עליי? 2 מקרא ו3 תרגום? קרה, תכף נגיע לזה. עכשיו הרב עץ חיים, מי זה? רבנו הארי עליו השלום. הוא כתב מה שהזכרנו, שהנעל זה מסך שמגן, עכשיו זה יבוא טוב, בגלל שכתוב שארורה האדמה. ואז אנחנו לא רוצים לקבל כללה מהאדמה, אומר רבנו הארי, לכן תקנו לנו ללבוש נעליים, וזה מה שהזוהר משבח את עם ישראל, שהם הולכים עם הנעלים. הגויים, לא, הם מקוללים, הם נולדו בכללה והכל. עכשיו מה דינם של המרצפות? האם זה מועיל או לא מועיל? אז האמת שהפוסקים פלפלו בזה. זה דיון ארוך. אז בקיצור, אני אביא לכם רק את קיצור הדברים. התמצית שכתבו הפוסקים, הביאו ראייה מהושענא רבה. מהושענא רבה, אנחנו צריכים לחוות את הערבה בקרקע. וכך החמיר הזוהר הקדוש, צריך לחוות את זה בקרקע. כתבו הפוסקים שלא יחוות לא על העצים ולא על אבנים ולא על הכותלים. יש כאלה על ארון הקודש, שמרקים את ארון הקודש עם הזה, שם ישמו. אלא על אדמה ממש, כלומר קרקע בלתי מרוצפת. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שאם זה מרוצף, זה לא נקרא אדמה, אלא אני צריך דווקא שתהיה אדמה לא מרוצפת. כך מביא הרב מסעד בנימין, כך הביא רבי חיים פלצ'י ברוח חיים, כך הביא הגאון הבן איש חי. ועוד הביא ראיה מגן אברהם עליו השלום. ידוע שמים אחרונים צריך לשפוך לתוך כלי. אברהם פירוש תוך כלי, בקיור, אני יכול לעשות מים אחרונים? כן. אז מה זה שאסור שאמרו שמים אחרונים יש בהם רוח רעה? רק אם אתה, ככה הגמרא אומרת, אם אתה נוטל מים אחרונים על האדמה, זה אסור. אבל אם אני אטול מים אחרונים, הגמרא אומרת, על עצים או על אבנים, ואפילו שמשם המים ירדו ויזלו ויתפטפו אל הקרקע, אין בכך כלום. או למשל, אני אקח נגיד מפית, מפית נייר, סופג, או לא סופג, כל נייר סופג. עושה עליו מים אחרונים מעט, זה מועיל. אבל על הקרקע אסור. מתי זה עושה שמביא רוח רעה מים אחרונים? הרבה חושבים לא, מים אחרונים זה לא תמה. דווקא כשהמים האחרונים ירדו לקרקע. אבל אם למשל שמת אותם לכלי, ומהכלי אחר כך אתה שופך לקרקע, אין בעיה. כל הבעיה שהם לא ירדו ישירות בשעה שאתה עושה מים אחרונים לקרקע. ואגב, מכאן גם מוסר השכל, הרבה יש עצלנים, אנחנו דור של עצלנים, שלימדו אותנו כל דבר, גם אחד ועוד אחד, אז הוא לוחץ במחשב. ואם המחשב מקולקל, אז הוא חכם חלם, לוקח את זה לטכנאי, שיתקן לו, ולוקח שבוע עד שהוא יודע כמה זה אחד ועוד אחד. אז, על מה דיברתי אני? נו, הקרקע, נו, אז מה זה קשור כאן כעת למחשב הזה? עצלנים. יפה, הזכרת לי. אז הוא יושב בחתונה. 300 איש אוכלים שם, אוכלים הכל. גומרים, רוצה לעשות ברכת המזון, לוקח מים, שופך, או לפעמים במקרה הטוב, זה לא טוב, אבל הכי פחות גרוע, הם כולם שופכים לתוך איזה כוס חד פעמי, ולא משנה, זה מתפזר גם על השולחן, ומשאירים את הכוס עם המים המזוהמים על השולחן, ומברכים ברכת המזון. אין לך חוצפה וביזיון יותר מזה. למה? הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אתה אומר לפני ברכת המזון, את הפסוק האחרון מכולם, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני. ואומרים השם, השין מם, ונזכרים א' ד' נ' י', ויש שם פסוקים, אברכה את אדוני בכל עת מתהילתו בפי. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ונצרותיו שמו, כי זה כל האדם. משה, תהילת אדוני ידבר פי, וברך כל השם שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם הללויה, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. מה הסוד של הפסוקים האלה? רבנו ארי כתב אותם. בספרו שער המצוות, פרשת עקב, הוא כותב, שהשטן יברח מהבית, יברח מהשולחן, יברח מברכת המזון. אז אנחנו אומרים את הפסוקים האלה הוא מסתלק. ואם יש שלושה עושים זימון, עוד יותר טוב. מעלה יותר גדולה. אז אומר לכן, אתה מברך על שולחן ברכת המזון, אתה שם שם כוס של מים אחרונים, בושה וחרפה. תוציא אותו, סלק אותו, שים אותו בקרקע, או תיקח אותו לכיור. מה הבעיה? שים אותו באיזה פינה אחרת, לא במקום שאתה מברך מולו, זה בושה וחרפה. שכך עושים. מכוסה, יופי, עוד עצלן. עצלן מספר 2 מכסה את המים האחרונים. תסלק את זה מהשולחן. מה זה מכוסה? תביא לי חוץ מכבודך, אבי תשנה רגליים, תשים אותו על השולחן ותכסה אותו. מה? יש גבול לכל תעלול. נכון? אז טוב שאתה מסכים איתי. עכשיו אומר רבי דוד פרדו, עליו השלום, היה מגדולי הרבנים פה בירושלים, הוא מחותן של הרב חידה. התחתנו ביניהם, בנו של הרב חידה לקח ביתו. אז הוא רבי דוד פרדו כותב, בספרו מזמור לדוד, שהראיה, אוכלים ומשקים שתחת המיטה, משה! נכון, הגמרא אמרה שלא ישים אוכל או שתייה מתחת למיטה? אז מה יעשה עכשיו למשל קיץ, והחזאי מפחיד אותו, אומר לו כל חצי שעה צריך לשתות. אז הוא לוקח בקבוק מים, שם לו שם תחת המיטה, הוא לא יכול כל רגע לקום ללכת עד המקרר או עד אני יודע איפה להביא את הבקבוק, והוא שותה. ולפעמים הבקבוק נכנס תחת המיטה, למה הוא ישים את זה בחוץ, אשתות תן לזה בעיטה, תעיף את זה עליו ועל כליו ועל בגדיו. אז מה דינם? רבי דוד פרדו כותב בפירוש מזמור לאסף, שאם הקרקע מרוצפת, סליחה, מזמור לדוד, לא מזמור לאסף, מזמור לדוד, הוא כותב שאם הקרקע מרוצפת, אין בזה בעיה. אז יוצא אוכלים ומסכים שתחת המיטה, אם הם היו תחת המיטה על מרצפות, מותר. אז אם כן, הוא אומר אותו דבר, כעת אתה הולך יחף, איך יחף על המרצפות, יהיה מותר. ועוד הביאו ראיה מהפסוק, דוד המלך שסבל, כתוב על דוד, ודוד הולך במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראשו לא חפוי, והוא הולך יחף. הנה דוד המלך היה הולך יחף, שמה היה בצער, איך הלך יחף? אברבנאל במקום שם שואל את השאלה, הוא מתרץ, רבי יצחק אברבנאל, זכותו תגן עלינו, כותב שזה היה יום הכיפורים. דוד המלך היה מתפלל שם, והיה הולך ובוכה על הצער שהוא גלה מירושלים. אז הוא רואה את ירושלים מרחוק, לא כל כך רחוק, אבל מחוץ לירושלים. אז הוא בוכה. ולמה הלך יחף? כי זה היה יום הכיפורים. אז הרב חיים פלאצ'י הוסיף על דבריו, הביא דברי אברבנאל, והוא אומר שלמה דוד הלך יחף? כי המנודה לא עלינו, חוץ מכבודו של דוד המלך, המנודה עשו לו נעליים. לא ככה אמרו אצל אשר שחשדו בו שהוא גילה על יוסף שמכרו אותו, אז ברך אותו, אשר אמר ברוך מבנים אשר. למה המנודה? אסור לו להביא בנים, אסור לו לחיות עם אשתו, אז אמר ברוך בנים אשר. אחר כך אסור לנעול נעליים, אמר לו ברזל נחושת מנעליך. אחר כך בר מינן מת בקיצור ימים, אמר הוא חיימך עד דובעיך. אז ברכו אותו, ברך אותו. אם כן, יוצא איפה? ממשה רבנו ברך אותו. אז יוצא שמנודה הולך יחף, ודוד המלך עליו השלום קיבל עליו נידוי. אמר אולי חטאתי, אולי עביתי, פשעתי, אולי התחייבתי חס ושלום את העונש הנורא הזה, אז קיבל עליו נידוי, ולכן היה הולך יחף. עכשיו, מה יש מעשה? שמה הוא עשה? מה הוא אומר? אני לא שומע כלום, אתה רק מנגן בצעקה. שמעתי זה כבר 300 פעם, אבל מה עשה? הוא היה מרים נעליים? מוריד נעליים? אני ראיתי אותך שאתה מוריד את הנעליים גם, אז מה? אז הוא אומר עוד, עכשיו מה הדין, בחוץ או בפנים? האם בתוך הבית מותר ובחוץ אסור, או להפך? גם בזה יש דיון. המנחת אהרון כותב בתוך הבית מותר ללכת יחף, אפילו על הקרקע, לא מרוצפת, אבל בחוץ אסור. כל מה שהגמרא גינתה את זה שהולך בלי נעליים, שהולך בחוץ, או החצר שלו פתוחה לרשות הרבים, וכולם רואים אותו, הוא גר באיזה רחוב מרכזי, ורואים אותו הולך יחף. זה באמת בזיון, וגם שם מצוי נחשים ולכלוך ועוד, אז זה באמת בזיון. אבל בתוך הבית יהיה מותר. אליה רבה אומר, מחילה, לא ראינו שחילקו בזה חכמים. לא כתבו בחוץ או, לא, או בפנים, בין בחוץ ובין בפנים, לא. אז שוב פעם חזרנו לאותו רעיון, שבין ארצות המערב לארצות המזרח. בארצות המערב שמה ארצות קרות. אז היו גם בקיץ נועלים נעליים או סנדלים, למה שמה גם קיץ, כמה זה קיץ? 20 מעלות, אוהו, זה שרב. ואם יהיה 21 מעלות, שרב כבד. אבל בארצות המזרח, שחם מאוד שמה, לפעמים שטפו את הרצפה, הרצפה נקייה, חלקה, מרוצפת, רוצה ללכת תחף, אפשר. גם יש עוד חילוק, תלוי באיזה קומה אתה גר. אם זה קומת קרקע ממש, אז יש מקום להחמיר. למה אמרנו מטעם שערורה האדמה? איפה ערורה האדמה? זה בגינה, בחצר, שזה קומת קרקע. או אפילו בתוך הבית, שהבית ממש על קומת קרקע, ואין מתחתיו איזה מחסן או מרטף, או מקלט, או אני יודע, חדר אטום. לא. אבל אם זה יש חלל מתחתיו, או כל שכן אם אתה גר בקומה שנייה, אז אין לנו חשש של רוח רעה, ולפי זה יהיה מותר. שתנה הלכה. אז יוצא שיש הבדל. עכשיו שאלנו, כשאני אגמור את השאלות, אתה מוזמן למיקרופון. שאלנו מה הדין ארץ ישראל או חוצה לארץ. נכון? כך שאלנו בתחילת השיעור. אז יש לנו ראייה רמב"ן עליו השלום, איפה? רמב"ן נחמני, בפירושו לפרשת קדושים. ולפני כן פרשת אחרי מות, שם התורה מזהירה, ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. אומר הרמב"ן, דע שארץ ישראל היא קודש, ולא יכולה לסבול גילוי עריות, ואת העוון המאוס הזה של כל מיני מאוסים למיניהם, שהם לא נקראים בני אדם בכלל, בהמות. אפילו הבהמות טובות מהם, שהולכים מעורטלים ועושים כל מיני עבירות. וזה, מי שעושה כן, הארץ מקיאה אותו. למה? ארץ ישראל יש לה קדושה, קדושה מיוחדת, והיא לא דומה לחוץ לארץ, כי חוץ לארץ ארץ מאה. שמעת משה? אז אל תצא לחוץ לארץ. אז מה יוצא? שכל ההזהרה זה בחוץ לארץ, כי הגמרא נכתבה גם שתי הסוגיות במסכת פסחים, והסוגיה במסכת שבת, זה דיבר על חוץ לארץ. אבל ארץ ישראל לא, מאיפה ראיה? יש פסוק באיוב, משה, נראה אם תפענח לי אותו. ארץ לא גושמה ביום זעם. תרגם לי. נו, אתה רשאי שמישהו ילחש לך באוזן, גם אפשר. תענה לי, מה זה ארץ לא גושמה ביום זעם? איוב, מדבר איוב. הוא אומר שמבול ירד בכל כדור הארץ. חוץ ממקום אחד ששם לא ירד מבול, זה היה בארץ ישראל. לא גושמה, לא ירד גשם ביום זעם, כאשר היה מבול. אבל ראינו שכל הארץ התמלאה, כן, הגמרא אומרת שמטורקיה נכנס לפה, מסוריה נכנס לפה מים, מירדן נכנס לפה מים, אבל מבול בפועל פה לא ירד. ועל זה אומר ארץ לא גושמה ביום זעם. אז מכאן ראינו שארץ ישראל היא קדושה, היא לא, יש בה רוח רע, הם לא שולטים פה. ועוד הביאו זוהר מפורש בפרשת תרומה קופנון א', שוב, לאבדיל גמטריה, גמטריה של שם קדוש, אקיה במילוי ההין. אז זה קופנון א', שמה כתב, שכל העולם, אתה שומע משה, נתן אותו הקדוש ברוך הוא ל-70 שרים, והם חול. ולכן יש שם תומעה. אבל ארץ ישראל, קיימה, כמה קודשה בריחו בלחות דוי, לבד, הוא בעצמו משגיח עליה. כך הפסוק אומר, תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, בראבו עליק. אז יוצא שזה פה תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. ונאמר, חלק אדוני עמו יעקב, הבל נחלתו. אז אם ככה, בארץ ישראל אין חשש. הקשה רבי חיים ויטל, על זה הוא מקשה. אומר, הלא, יש זוהר אחר שאומר, איך אתה מביא לי את הזוהר שאומר, שזה השגחה של הקדוש ברוך הוא, כתוב שלצערנו, הנה הם מתקרבים עוד מעט ימי בין המצרים, שכתוב שבשעת החורבן הסתלקה השכינה, והקדוש ברוך הוא עלה למעלה, וסילק את השגחתו. אז אם כן, הנה, ועכשיו, עד עכשיו, את המקדש חרב. הר הבית בידינו? לא. יש בית מקדש? לא. יש מסגדים? כן. יש בתי עבודה זרה? בוודאי. מקבלים תקציבים? אוהו. אז אם כן, אז איך אתה, מה תענה על זה? הוא בעצמו, הוא יקשה והוא מתרץ. שרק בשעת החורבן, ממש לאותה שעה, הסתלק הקדוש ברוך הוא משם. אז היה כאילו המקום ללא השגחה. אבל אחר כך חזר לשם. ולאט לאט הוא אומר שבא אור של השם יתברך. ומצאתי עוד דבר נפלא היום, חיפשתי על זה. יש ספר נקרא נפתלי שבע רצון. תשמע מה הוא אומר. נפתלי שבע רצון כותב שמתי שישראל באים על אדמתם ומגרשים את הגויים מארץ ישראל, מסתלקת הסתרה אחרה משם. באים יהודים ומתיישבים פה, אז מסלקים את הסתרה אחרה. אז לכן, נכון שהסתרה אחרה באה לפה, כשנחרב את המקדש, זה כשישראל יצאו לגלות. אז עכשיו לכן, לך בנתב"ג, שם כולם מוצאים דרכונים. היית בפראג, משה? מה שווה? היית בצ'כיה? היית בנפולי? לא, לנפולי אל תיסע, יש שם כעת הרגעה שעומד להתפרץ, דרבלק. אז הבנת? אז חוץ לארץ, מקום שלהם. ברוך הבא, הרב. יאי, מחילה. אבל, אבל ארץ ישראל היא תחת ממשלת השם יתברך. ולכן כשיהודים באים שמה, אין בעיה. יש עוד חילוק, רגע, לפני שבוע שעבר, אנחנו עוד בשבוע הזה. יש עוד חילוק. מה קורה בשבת, שבת קודש? בואו נסגור את הנושא, אחר כך נשמע אותך. בשבת קודש, אז הגאון הבית חדש כותב, לא ללכת יחף. למה? כי כתוב, אשר לא נסתה, בתורה כתוב, לא נסתה כף רגלה מהצג על הארץ, מהתענג ומרוך. משמע מפה, שצריך, שזה חלק מהתענוג, ללכת על נעל או על סנדל, ולא על, לא יחף על הקרקע. אז כך מביא ראיה. אבל השאר הפוסקים כותבים שהאמת, מי שזה התענוג שלו, למשל יש אדם, שאדם שלו חם, הוא עושה ביום חמסין, כמו שאמרנו, והרצפה נקייה ומרוצפת, בפרט אם הוא גר לא בקומת קרקע, מעל קומת קרקע, ויש לו הנאה בזה שהוא הולך, אז גם בשבת יהיה מותר. יהיה מותר ללכת על הרצפה וזה. ואל תביא לי קושיה מבית המקדש, הרי בית המקדש הכהנים היו הולכים יחפים, שם משהו אחר, בית המקדש מקום קדוש. זה קודש הקודשים היה שם, והיו עובדים קודש, ואסור שיהיה חציצה בין הרגל שלהם לבין הקרקע. אפילו הרמב״ם כותב, אפילו עם איזה מרצפת שהיה בבית המקדש מתנענעת, אסור לו לעמוד עליה בשעת הקורבן. צריך להדביק אותה, לתקן אותה, ואז יעמוד עליה. עד כדי כך. אז אם כן, בית המקדש זה עניין אחר. שם היו הכהנים, כמו אומרת, היה להם רופא מיוחד שבחורף קר, ירושלים קר בחורף, נכון? בחורף קר, והיו אוכלים בשר, קיבה שלהם הייתה מתקלקלת, אז היה רופא מיוחד בבית המקדש, נותן להם תרופות, אבל תרופות לא מזיקות, דרבנק, לא מבית מרקחת, תרופות טבעיות שלו, היה עושה להם כל מיני תמציות, והיו שותים מזה, מזה היו מתרפאים. אז אם כן, בשבת יש תענוג, אז תלוי אם יש תענוג או אין תענוג. יוצא לסיכום, רש"י כתב גנאי, אסור ללכת משום גנאי, כך הרשב"ם, כך כתב הלבוס, מנחת אהרון, גם הזוהר הקדוש. אחר כך יש כתבו, המאר שכתב בגלל צינה, הוא היחיד מהאנו שכתב בגלל זה. רבנו חיים פלאצ'י כותב בגלל קללת, בגלל נחשים, שיש לא קללת, אלא יש נחשים, תיזהר מנחשים, צריך נעליים. והתורה לשמה כתב נקיות, לפי הקבלה, בגלל שהאדמה נתקללה, ואנחנו התבטלה הקללה. שמה רצית, עכשיו התור שלך? אתה עם שבוע שעבר, והוא היה לפני, לא משנה, נו. מותר מה? מה לעשות? אני עד היום לא הבנתי מה יש ללכת על החול שהוא שורף בחום כזה כבד ודוקר ואחר כך מלכלך את הרגליים ואתה בא הביתה ושוטף את הרגליים באמבטיה, כל הבית נהיה חול והאישה צועקת ומקללת היום שהתחתנה איתו ומתעצבנת וכל האמבטיה נסתמת מהחול והוא חזר כושי, כלל לא מזהה אותו ואדום. אני לא יודע מה, מה אנשים עושים בים, אני עד עכשיו לא הבנתי. לא הבנתי. לך לג'ורג'יה בארצות הברית. כן, אתה היית, אשריך. אשרי אני שלא הייתי. כן. אז בסדר, היה לך עוד שאלה? אז זה הכל? חול. תלך בסיני, יש שם חול. הבדואים, רק תיקח איתך נשק, תיזהר. כמה שיותר קדוש יש, לא, הם מתגרים, לא התכוונו ככה, התכוונו, דיברנו על לא עליכם נפטר, שכשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, כשהוא חי, נשמתו בתוכו שומרת עליו, פרשת חוקת, ככותב רבי חיים בן עטר, מה אתה מדמה זה לזה? ברגע שהנשמה מסתלקת, אדרבה ואדרבה, הם באים ונחזים שם, אמר שאין כן ארץ ישראל, היא קדושה. נכון שפה היצר הרע הוא חזק, כך כתב רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, תשמע מה הוא כותב. הוא כותב שהיצר הרע באמריקה, באירופה, הוא שולח את החיילים הפשוטים שלו. תוראי ראשון, תוראים, אולי רב מגד, הנגדים שלו. אבל פה בארץ ישראל הוא בעצמו עובד עם כל אחד ואחד. למה? פה זה ארץ קדושה, והוא בא לאחתי בכל כוח ובכל עוז. אבל לא יוכל לנו, בעזרת השם, נעסוק בתורה, נלמד אותה ונקיים אותה, ובעזרת השם יבוא משיח לישראל בקרוב.